ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
המון נומב, המשך פסקה, ישלח לקץ ימים משכנו.
תודה רבה שאתם חושבים שיהודים ל-80 שנה עוד יכול להגיד משהו. בזכות לא פשוטה. התחלנו לדבר על הניסוח שנשלח לקץ הימים משיחנו. ודנו מה טיב הביטוי הזה, קץ הימים. אז האמת היא שהוא מופיע בדניאל, בהוראה של משהו הקשור לסוף היה, כאילו לסוף ההיסטוריה. אז אמרתי שיש רש"י בפסחים, רש"י בפסחים דף נ"ו, אומר קץ הימים, שיחזיר ימינו לפניו, שהשיב אחור ימינו מפני אויב. זאת אומרת, רש"י הוציא את כל היסודות של מה שנקרא בלועזית אסכטולוגית, זאת אומרת, מה ששייך לסוף העולם ולתיקונים כלליים וכו' וכו'. ואמר, כתוב באיכה, השיב אחור ימינו מפני אויב. הפשט הפשוט של הפסוק, שיד הימין של הגיבור, של האתלט שעושה, הוא הכוח, והוא נלחם באויב. כשרואים שהאויב מנצח, בייחוד מנצח את הקדוש ברוך הוא, מה, איך אפשר להביא והורס את ביתו? אז הוא אומר פשוט, הקדוש ברוך הוא השיב ימינו אחור, זה הקינה. במקום שאחור היד הימין תהיה בולטת ותהיה נלחמת, אגב, איפה יש דוגמה של פטנט כזה שמבקשים כאילו לבטל את צד הימין, את הכוח שבצד הימין? אתם נפגשים את זה לעיתים קרובות, בייחוד בשבת חושית. שער יפו, שמתם פעם לב איך הכניסה בשער יפו? כשאתה נכנס מהעיר, ואם אתה רוצה לכבוש מהחוץ את שער יפו, אז איך אתה נכנס? אתה נכנס בשמאל. למה? כשאדם נלחם, הוא נלחם בחרב בימין. כשהוא בא ממי העיר, הוא צריך להיכנס, אז הוא לא יכול להרים לחרב ככה, כי היד לא תהיה פעילה, אתה צריך להחזיר ביד שמאל את החרב. תחנית, זה לא טבעי. אז זאת אומרת, זה חלק מהתחסנות הבסיסית, שעשו את הכניסה בצורה כזאת. גם אני חושב בשער הציון, בשער הציון לא כל כך בטוח, אבל כל פעם בשער יפו, שהוא נקודת שהיו באים מהפלישות, מהים, מהמערב, אז הוא הולך ככה, אי אפשר. אז השיב, עוד פעם,
למה צריך להחזיר ביד שמאל? עכשיו, כדי להחזיר ביד
שמאל, אלא אם כן אתה שמאלי. אתה יהודי נורמלי, את הבוקס שלך אתה נותן, אתה נותן בימין או אתה נותן בשמאל? כשאתה מגזיק את האקדח, אז יד הימין יהיה יד הפעילה, ואם אתה צריך להיכנס לעיר ולהילחם, אז אם אתה מחזיק את החרב בצד ימין, אז הגוף שלך מפריע לפעילות שלה, אבל אם זה אתה בצד שמאל, אז לכתחילה אתה מעמיד את הפולש בעמדה נחותה, שהוא לא יכול להשתמש בכל הכוח. זה היסוד של הקינה, השיב אחור ימינו. במקום שהימין תהיה פעילה, השיב אותה, הוא השבית אותה, שג לאחור, מפני שהאויב נלחם. זאת אומרת, זה ביטוי מליצי שמשמעו התוקף איננו יכול, או המתגונן, איננו יכול לבוא לידי מיצוי של כל כוחותיו, כי יד הימין שלו היא מושבתת. אז רש"י תפס ש... ש-90 אחור ימינו זה נוסחה כללית לכל תופעות של נסיגה בכוחם של ישראל. כי הקדוש ברוך הוא מגן עליהם, כי 90 אחור ימינו. אז הוא אמר, לפי זה, מה טיבו של הביטוי? קץ הימים? בכלל לא ימים. לא ימים בערבית, נניח, במקום ימים, ימים, אלא קץ, יבוא זמן שיהיה קץ הימים, יהיה סוף להשבטה של גילויי השם. כי גילויי השם מושבטים ואומרים שישיב אחור ימינו. אמר לה, שיהיה קץ הימים, אני חוזר פעם שנייה, שיחזיר ימינו לפניו. פשוט מוציאים את יד הימין שהייתה מושבטת, והיא תהיה פעילה, והיא תהיה פעילה. אז ממילא, התגלה כבוד שמיים בדבר הזה. זה מה ש... כך הוא פרש את היסודות הללו, שזה ה... אז שמענו ש... זה בכלל לא קשור לסוף העולם ולא קשור ל... ביקש לגלות, יעקב ביקש לגלות את קץ הימים. מה זה קץ הימים? הקץ הימים הללו יבואו לביטוי, בסדר. אבל עכשיו אנחנו יכולים לפרוס פה יריעה אחר. מאיפה בכלל אנחנו יודעים איך יהיה לעתיד לבוא? גם המושג לעתיד לבוא הוא בעייתי. איך יהיו פני העתיד? משיח, תחיית המתים, גאולה, בניין ירושלים, מאיפה בכלל יש לנו קורא? מאיפה?
תורת הסוד.
מאיפה?
תורת הסוד,
מסורת. לא, בפה, אלא הרבה יותר פשוט.
שייך, שייך, אז כן, בילם גם כן.
בסדר. מאיפה כתוב בילם? איפה זה כתוב?
משהו ראינו ברמוס.
אתה אומר לי פסוקים. מאיפה הפסוקים האלה? מאיפה הם הפסוקים האלה?
נבואת בילם.
מאיפה כתובה נבואת בילם?
התורה.
במילים אחרות, אנחנו יודעים בתנ"ך. אנחנו יודעים, בתנ"ך יש נתונים על תקופת העתיד. נו, בבקשה. אם אני נותן לכם תנ"ך, אתם יכולים להגיד לי דברים מסודרים?
לא.
זאת אומרת, כמעט הייתי אומר בלשון הרמב״ם, איך לשון הרמב״ם הסדרן, המסודר, איך היא הסתדרה עם הבלגן הזה? מה? הרמב״ם בלכות מלאכים כתוב, כשהוא מביא ציטוטים חלקיים מאוד מדברי הכתובים, הוא אמר, וכל הדברים הללו לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. זאת אומרת, הרמב״ם בעצמו אמר שהנבואה לא מסודרת בנושא הזה. אז למעשה הוא כבר מייאש אותנו. איזה מושגים משתמשים בהם כשמדברים על עולם העתיד? ביום ההוא. מה זה ביום ההוא? איזה יום? אני כבר אדבר, ביום ההוא יהיה השם אחד או שהוא אחד. איזה יום? התשובה היא, היום ההוא זה היום העתידי. היום ההוא זה יום של 24 שבועות. זה שם נרדף לעולם כולל. מה זה? אגיד לכם, אם אני רוצה למשול משל לבלגן הזה, יש... פעם היה, אני יודע, אצל צלמים דוגמיות בפילימים או משהו כיוון זה שמצלמים נניח אב של נישואים. טוב, דבר, הצלם מצלם, והחתן בא, קנה בא, ברכות, עובדים, שמחים, שומרים את הכוס, בסדר, הצלם מצלם. נניח, אני לוקח לי סרט כזה של תמונות,
ואני חותך אותם לתמונות קלות כאלה, ואני זורק אותם על השולחן. מה אני מבקש ממך? תבנה לי את הפאזל הזה מחדש. זאת אומרת, אם אתה יודע את המודל, אתה יודע שמסמנים שהכלה יוצאת לקראת האולם, ומגיע פה החתן, ופה התזמורת, ואתה מצלם את השולחנות הערוכים מולות. אז כשזה מסודר לך יפה מאוד, אתה יכול לעקוב ולכתוב כותרות, כתוביות, תחת כל אחת התמונות הללו. החתן בא, הכלה בא, המחותנים באים, רוקדים, חדר האיחוד, אתה עושה את כל הדברים האלה. אוקיי, עכשיו מה שקרה, שחלק מן התמונות הללו נאבד, ואני אף פעם לא הייתי בחתונה. נותנים לי לשחק בפאזל ואומרים, תעשה משהו עם זה, תתן לי. אז אני יכול רק להשתמש, כיוון שאף פעם לא הייתי בחתונה, אני יכול להשתמש בהשערות, בייחוד שגם חלק חסר לי. אני יכול להיות ילד חשבוני ובונה פאזל כשיש לי את הכל, ויש לי מודל או בקופסה של המשחק, או ראיתי את זה פעם, או שיש לי על הקיר ואני משחק ולראות. אבל כשאין לי את הנתונים הללו, אז יש לי תמונות קטנות. בתמונות הקטנות הללו אני רואה כל מיני תופעות, ואני לא יודע איפה למקם את זה. למשל, אני חוזר לנושא שלך, נקמה בגויים. נקמה בגויים זה מגיע לפני משיח, אחרי משיח, מי עושה את הנקמה בגויים? נניח לרגע, ואריה כבקר יאכל תבן, ונער כתום נוהג בהם, פרה ודוב תראינה יחדיו. בין אם זה כפשוטו, ובין אם זה משל. איפה אני שם את הנמשל? הפרה ודוב זה לפני יום השם הרי. הנה יום השם, איפה אני ממקם? לזה התכוון הרמב״ם. כשאמר, כל הדברים האלה לא ידע אדם, איך יהיו עד שיהיו. כי הרמב״ם המסודר אומר, זה צריך ללכת עד חתיכת היגיון. ויצא חוטר מגזע אישה. המקדש, זה הרי גם נפקי מיני קצת לגבי כל מיני בעיות שהן חצי אקטואליות. יש חובה לבנות את המקדש, אין חובה לבנות את המקדש. צריך או לא צריך. והייתה ירושלים עיר הקודש, לא יעבור בנוכרי. תעודת זאת יכולה, לתת להר המושים בירושלים או לא. הרי יש יהוד. אני חושב שכבר אמרתי לכם פעם, הכניסו את הרב קוק למלכוד. הייתה מה שנקראת ועדת הכותל. ועדת הכותל נולדה עד תפש פלטט, עד 1929, היה ברור, אין עזרת נשים קבועה בכותל. אתה עושה ככה. היו באים יהודים, יש תמונות שכאן עומדים גברים וכאן עומדים נשים. אין שום מחיצה ביניהם. ככה הייתה, כנראה שהרבים לא נתנו. בא איזה אדמו"ר אחד ויכול היה לגבול, הקים מחיצה, באו הערבים, שברו את המחיצה, והייתה מהומה, וכל המאורעות של 29, כולל הרוגי חברון וכו', נולדו מאותו סיפור. ואז קמו את, הקימו ועדת הכותל, והמנדט שלה, בקיצר, ועדת הכותל הגיעה פה לירושלים, היא כולו כמובן הייתה פקידים בריטיים, לתחקר, זה היה הנוהג של הבריטים, כל דבר לעשות ועדה, וקודם כל יהיה כמה חודשים, כן, שקל, הם שברו, הרפקו, שבתור ראש העדה הדתית, אז על פי התקנון האנגלי, הם מוכנים לבוא אליו הביתה, לכבד אותו. אבל אז יש תנאי שהעדות היא בצינה, לא בפרסיה. אמר הרב קוק לו, אני מבטר על הכות, אני אבוא אליכם, האמת איננה פחדנית. וביקשו ממנו שיגיד, ולמידי, וכו'. ואז, וכמובן שהצד השני הביא כל מיני עורכי דין, ואז הנציג של המוסלמי שלף, כדי להעביר את הרב קוק, שלף אושפיזין. אושפיזין שתולים בסוכר. אני חושב שיש לי אפילו תמונה כזאת. באושפיזין רואים את כיפת הסלע ואת מה שאנחנו רואים פה. אמרו, איך? הוא היה כמובן עניין להוריד את הלהבות ולהגיד שאין לנו שום תוכניות לכיבוש הכותל, זה הייתה הסתה של הערבים, ושיהיה שקט. אז אמרו, איך אתה אומר שאתה לא רוצה את הכותל, שאתה לא רוצה את הרביים, אם אין להם את כל תוכניות, הרי רואים פה שאתם תולים את זה בסוכה. אתם בכלל רוצים את הרבית או לא? נו, אתם מבינים את הדילמה שהיה נתנו. אם יגידו רוצים את הרבית מחר, הרבו שהם יעשו מהפכות ויעשו עוד פעם טרגדיות. הוא יגיד שלא, אוקיי, הרב הראשי ויתר על הכותל. אגב, האנגלים כמובן היו מעוניינים להפריד בין העדות הדתיות, אז הם הזמינו גם את הרב זוננפלד וגם את הרב קוק. והם היו שמחים להצליל עדות שונות. הרב קוק ידע שהם יפנו לרב זוננפלד, אז הוא שלח לו שליח. שלח לו שליח להגיד לו שאנחנו בשום פנים לא מבטרים על הכותל. זו העמדה הפשוטה. אבל צריכים לדעת איך לזה. השליח יצא לדרך. בדרך הוא פוגש אחד מחבריו, שהוא מזנת העולם. אומר, אני שליח של הרב זוננפלד לרב קוק. מה הוא אומר לך? תגיד לו שבשום פנים לא מבטרים על הכותל. אז שניהם חשבו את אותו דבר, והשליחים נפגשו כשכל כל יהודים ברמה מבין שלא מבטרים על הכותל. אבל צריכים לנסר את זה בצורה כזאת, שזה לא יהיה מזה נזק ליהודים. אז שאלו את הרב, מה אתה אומר על זה? אז הוא אמר, זה מתועד, זה מופיע גם בחוברת, ועדת הכותל. אז הוא אמר שכל האנושות יודעת שהאנושות מעוניינת להגיע לירח. עושים כל מיני, זה היה בשנת 1930. אתם מוכנים לשלם בשביל כרטיס כזה? הוא שואל את חברי הוועדה. אז כולם חייכו. מה הוא אמר להם? רבו ישראל, יש לנו אידיאל, והאידיאל הוא יער הבית, אבל אף אחד מזה לא אומר את זה עכשיו למעשה, לשלם כסף בשביל זה אף אחד לא מוכן. אף אחד לא מוכן לקנות כרטיס. אני לא יודע אם היום היה אומר דבר כזה, כי יש כבר כאלה שכן רוצים למכור כרטיסים. אם לא למאדים, אז ימצאו את הפטנטים האלה. זאת אומרת, אז מתי זה יקרה? איך זה נכנס בשלב הגאולה? כל זה מסתתר במה שאמר הרמב״ם, כל הדברים הללו לא ידע דמך יהיו השיעים. אבל גם אחרי כל ההסתייגויות ואחרי כל שיתנו לי לסדר את התמונות האלה לפי סדר מסוים, ואני אף פעם לא הייתי בחתונה, ואני לא יודע, אני לא יודע איך יהיה גאולת הערבים. אם למשל כתוב הנער בן 100 שנה ימות, כשזה כתוב ישעיהו שרחבה, שירות אדם בן 100 ימות, איזה איש צעיר בן 100 כבר מת. אם יהיה בן 100, הוא יהיה נער. במילים אחרות, אריכות הימים. איפה זה נכנס? זה לפני ושישר יונק על חופתם. זה כתוב ישעיהו י"ד. מה זה? שבכל גן ילדים יש פינת חי. בפינת החי יש שם נחש גדול, בטן גדול, והילדים משחקים והם לא מפחדים. האם זה ממש או רק דוגמה? ומה זה קשור לנער בן 100 שנה היום? אלה הם כולם פאזלים בנבואה של כל הנביאים. ואני לא בטוח שהקדוש ברוך הוא גילה לכל הנביאים את כל מה שיהיה. לנביא אחד הוא גילה את הדבר הזה, לנביא שני הוא גילה את הדבר הזה. יש נבואה של עצמות היבשות ביחזקאל, ושם יש מספר יחזקאל שהוא ראה בקעה מלאה עצמות, בית קברות גדול, ופתאום הוא הרגיש איזה רחש, וכל העצמות מתקרבות אחד לשני, ופתאום כולם עומדים על הרגליים שלהם. זה משהו של תחיית המתים. מתים יחייהם. נו, אז איך זה נכנס בתוך התמונה? מתי זה יקרה? לפי, אני לא יודע.
אנחנו יודעים שיש תקופות מסוימות שאנחנו כן יודעים. כלומר, אנחנו יודעים עולם הזה, הם מלמוד המשיח בעולם
הזה. אני גם לא יודע, זה אתה יודע, מאיפה אתה יודע?
אני שואל, זה לא...
בדיוק בנקודה הזאת אנחנו עכשיו אומרים, אנחנו רוצים לבדוק מה אנחנו יודעים. אני רוצה לבדוק מה אתה יודע. ואני שואל אותם, מאיפה אתה יודע?
אני שמעתי.
אתה שמעת, איך הוא שמע דבר אחר? מאיפה הוא שמע? מאיפה אתה שמעת? מי שישמיע לך מאיפה הוא ידע? זה נתון. לכן אמרתי, אני מתחיל מהתנך. כי הרמב״ם יש לו בזה, יש לו בזה דעה שאין לו דעה בזה. יש רמב״ן גדול נגד, ויש רמח"ל. קיצר, חלק גדול מבעלי המחשבה חלקו, חלק גם על סמך הפסוקים. אבל אני מתחיל עוד לפני, הראשונים. אני מתחיל גם מהגמרא, ואני שואל מאיפה הגמרא ידעה. והגמרא ידעה מהתנ"ך, ואז מתברר לי שגם התנ"ך, אם אני לומד תנ"ך נטו, אני לא יודע לסדר. הבאתי כמה דוגמאות שהם גבישים של מה שיש בתנ"ך, ואני לא כל כך בטוח שאני, לכן אמרתי דוגמה של פאזל, כאלה של תמונות, שאני לא יודע לסדר את זה. ברמב"ם למשל, לא נתקבו החכמים, למה הנביאים רוצים את ימות המשיח? מה יש שם ימות המשיח? ואיפה תחיית המתים אגב נכנסת פה? לא כל כך ברור. ואחרי תחיית המתים ימותו עוד מה? אז איך יראה? איזה מין דבר פה? קץ הימים! פתאום אתה רואה שקץ הימים יש לו משמעות אחרת לגמרי, אבל לפי רש"י. לכן אמרתי שהסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד מורכבת ולא בהירה. אז אני כמובן יכול להסתתר לי מאחורי הרמב״ם הזה שלא ידע אדם איך יהיה עד שיהיו. זאת אומרת, הרמב״ם אמר, אין לנו ידיעות גם לא של נבואה. כי כשאתה מסתכל בדבר, אתה רואה שגם כאן נשאר יש בלגן, כן.
אנחנו גם לא יודעים מתי יש את המעבר בין שני המציאויות, או
איזה מציאויות רק היום?
מציאות שכן אנחנו מכירים, מציאות של, אני יכול להגיד שזה מציאות של ימים, כי אולי אנחנו כבר לא, אבל מציאות שכבר לא, שזה לא נכנס בתחת הנקודות של ביום ההוא או אחרי זה ימים.
אתה שמת לב, אתה כבר הכנסת אותי לבר אדם. כשאמרתי ביום ההוא ואחרית הימים, השתמשת במושגים, שאלתי אותך, איפה זה למשל כתוב באחרית הימים? איפה אתה
צריך לקרוא?
זה פעם אחת, אבל בפרשת ויית חנן כתוב, הדברים האלה יקרו לכם באחרית הימים. ובישעיהו ב' כתוב, והיה באחרית הימים. נכון, יהיה הרבה את השם שם, שם מדברים על הכרת האומות בשם. היה באחרית הימים, נכון, יהיה הרבה את השם. ומה יהיה? אז שם כתוב, הלכו עמים רבים. זאת אומרת, קודם כל יש עמים רבים. כל העם בפני עצמו, וכל אחד יש לו הכרה בשם, וכשהם יעלו לארץ השם, יחזרו הביתה, ויחזרו בחזרה לאנגליה, ואיך זה יהיה? ומה זה? ביום ההוא, ביום ההוא יהיה השם אחד ואחד. כי אז, אני אתן רק דוגמאות, כתוב בצפניה, כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולו בשם השם. למעשה יש פה מודל של מה?
חום מגדל בבל.
מה היה אבל לפני מגדל בבל? מה כתוב בתורה? ויהי כל הארץ שפה אחת וברים אחת, הייתה שפה אחת וכולם מבינים את השני. קרה מה שקרה בלל השם שפתה. אז מה כתוב בצפניה? שיבוא יום הכלכלה הזו והתקלה הזו תתוקן ואז לפוך על עמים כולם לקרוא כולם בשם השם. מה כתוב פרשת בבל? נעשה לנו שם ונפוך את בני כל הארץ. זה כמובן קשור לרעיון אחר, אבל כבר אמרתי לכם אותו פעם. למה זה נדמה לנו שאנחנו חיים בעולם יפה מאוד, בעולם שלכתחילה, ופתאום אתה מצחיק בבל ואתה רואה שאתה חי בעולם של בדיעבד. מה היה המודל של העולם שבלכתחילה? לפי מה שמדבר עושה בראש היא שאנשים לא היו צריכים למות, כי גזירת המוות בעל עונש על האדם. מה היה מודל? האישה נבראה מהאדם ולרוע רואים די שווים, ומה אחר כתו עם שולבך שיש איזה חוסר שוויון בדברים האלה. דיברנו כבר על הקטע לראות את התשובה. עץ פרי, אתה רוצה את הרוח, אתה ניגש לגזע ואתה חותך לך מהגזע, פשוט, ואתה אוכל. היום אתה אוכל את זה מר מאוד, אני יודע מישהו פעם ניסה לאכול טיפה של עץ, אבל בוודאי זה לא סימפטי. התפוח, המחי, אתה כותב תפוח, אז אם אתה אוכל חתיכה מן העץ, יהיה לך טעם של תפוח, טעם העץ כטעם פריון. אז כבר רואה שבהתחלה הטבע לא כפי שיצא מתחת לידי הקדוש ברוך הוא. אם אתם תראו שבמרחבי התנ"ך יש ניצוצות של רעיון שהעולם יחזור למה שהיה צריך להיות. יש עולם מודליסטי והוא התפספס איתו, ואנחנו הולכים בכלל זה שהעולם יתוקן.
אז יש לנו כן רעיון של איך החתונה נראית, פחות יותר.
אתה אומר יותר פחות מאשר יותר. אתה אומר פחות או יותר, אז אתה גם כן בצדק מגמגם. אוקיי, אז עכשיו אני שואל אותך, כשאמר הקדוש ברוך הוא עץ פרי, באמת הוא חשב שטעם העץ יהיה פה גם פריו? אז למה בכלל צריך שיהיה פרי? שיהיה עץ?
כדי שיהיו עוד עצים.
מאיפה אותך אני לא מבין. אם טעם העץ יקרה פריו, למה בסוף התפוח העץ
למעלה? אבל איפה הגרעינים?
אני הרי אומר לך שיהיה חוקים חדשים בטבע. אם טעם העץ כטעם פריו, אז לא צריך לא גרעין ולא צמח ולא גזע ולא כלום. תפוח אדמה, תפוח אדמה אין לו גזע, יש לו תפוח, שיהיה רק בעולם תפוחים. מה אתה מבין מתוך זה? שטעם העץ כטעם פריו זה רעיון. בכל תנועת נוער, אני עושים פעולה עם המדריך. מה, אחת מהדברים החדשים, הראשונים, המטרה האמצעית. המטרה קצת, הם דברים האלה, מתפלפלים, מתפלספים, הם הופכים את העולם, רוצים לתקן את העולם. טעם העץ וטעם פריו זה לא טעם. אין בין העולם הזה לעולם לימות המשיח, אלא שיקום מלכויות בלבד. זאת אומרת שכל חוקי הטבע יישארו. אם כך חוזר את השאלה במקומה, אז מה זה טעם העץ וטעם פריו? זה הקטע באורות התשובה שמסביר את הרעיון שבדבר הזה. אז עוד פעם אנחנו בולשים ואנחנו, יש פה רעיון ומה זה גוף הדבר הזה. אתה מכיר חתונה אשכנזית, ראינו? למה הקלה מסובבת לחתונה? נו, היו כאלה שזכו לזה.
כתוב הרמת הסוהב גבר?
איפה זה כתוב?
שהיום.
דווקא בירמיהו. אז בירמיהו עבודה כתוב, הנה בורא השם חדשה בארץ, נקבה תסובב גבר. כך כתוב, זאת אומרת, השם בורא חדשה. יבוא זמן, יהיה לך תמונה מיוחדת במינה. שנקבה מסובבת גבר, אז כמובן מה אומרים על עצים, אם מסובבת זו את הראש, אני יודע, של ליצניות כאלה. אבל חתונה זה דבר רציני, זה לא ליצנות. לפני שאני מסביר לכם, מה אתה יכול לומר? החופה אמורה להיות בבואה של עולם התיקון. החופה זה הטריטוריה שמעמידים את בני הזוג ואומרים רבי ישראל, אתם מתחילים חיים בלכתחילה שבלכתחילה ולא בדיעבד. אומר רש"י שם ירמיהו ל"ד שבעולם הזה בושה לבקש ממנו להתחתן. גם בחברה שלנו מקובל, תוציא את הדין, עושים פטנטים, הולכים, שליחים, עומדים, אומרים אינטרנט, זה כל מיני פטנטים כאלה, איך לדבר עם גברת. בעולם הבא, היא לא מתביישת, היא אומרת, אני רוצה להתחתן איתך. הכלכלה שלו, הוא ימשול בך, הכלכלה ולהישאר להתפתח יתבטל, יהיה שוויון גמור בין בני הזוג.
היו שוויון לבד במקרה?
שוויון של נושאים הבדל?
באיזה הבדל ביולוגי? אני אומר לך פשט ברש"י, תגיד את הפשט ברש"י. אני רק רוצה שתלמד מהרש"י הזה על אידאה של עולם מתוקן שאנחנו חיים בו לא בעולם מתוקן.
היו כן כאלה לבד במקרה, זה היה מפורש אבל...
אנחנו מדברים על הנוהג האנושי. דין
חזר אחריו.
בבקשה?
דין חזר אחריו.
כך אומר רש"י, שהיא לא בושה לחזר אחריו. זאת אומרת, זה הדדי.
לא
יצחו, איך זורים? יהיה כך. זאת אומרת שהחיזורים הם גם כן משהו לא טבעי, זה יכול להיות הרבה יותר.
או שהחוק הוא מיוחד בזה שזה מגיע רק מכיוון אחד.
לא, אז זה עוד פעם לא שיוון.
לא,
אבל הוא יש
גם
הזכות של אישה. יכול להיות, בהחלט יכול להיות. אבל, סליחה, ויברא אלוקים את המאורות הגדולים. המאורות הגדולים. אגב, שמעתי את זה מדיון נחמד מאוד בקשר לפיירתו של הרב סוקרמן. כשהלבנה מטיילת בשמיים, היא מגיעה לכפר הרועה, אז היא נעצרת. היא כתריגה ואמרה, אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. כשמגיע לכפר הרועה, רואה לי, גם הרב נרר וגם הרב סוקרמן, היו שני מלאכים ששימשו בכתר אחד. עכשיו נגמר לה הקיטור. אוקיי, חוכמה ליפה.
הרב, סליחה, מה שהרב אמר, שעולם החתונה זה אצבעת, עולם התיקון, לכן הציווי היו בסדר אחד אצבע לפני אחת?
יכול להיות, יכול להיות. זה דרשה טובה לשבע ברכות. יש לך כבר את היסוד. אבל המאורות הגדולים, נו, אנחנו רואים את הלילה, אנחנו רואים את הלילה כחיסרון. לא רואים, שודדים, תשת חושר ואי לילה, בוא דירוס כל חי תויר, הלילה מפחיד.
אז דיו הלבנה כאור חמה.
היה הלבנה כאור חמה. מה זה לא הלבנה? הוא
אומר, אור חמה חוזרת.
שבעתיים, בסדר.
אין יש פעם.
אבל הרעיון של מאורות גדולים יכול להתקיים. אני מתכוון להצביע על כך שכלכלות בבריאה שלנו יש לה אידאה של תיקון בתנ״ך. איפה בדיוק אני מכניס את התיקון ואיפה זה יסתדר אינני יודע. ואני גם לא יודע, וכאן אני לא יודע מתי מתחיל העולם הזה, מתי מתחיל העולם הבא. אבל כשהרב דסלר אמר וורט, לא שהצדיק נמצא בעולם הבא, אלא העולם הבא נמצא בתוך הצדיק. שמעתם וורט חדש. אז העולם הבא כבר עכשיו. זאת אומרת שיש אפשרות של מילוי פונקציות מוכניות שהן בעולם הבא. שבת מעין עולם הבא. יש עולם אחד יראה בחייך מצוין. יש שיר בי משממי, עולם הבא זה דבר טוב, ללמוד תורה זה עוד יותר טוב בעולם הבא. לרנטוי רידה בסרזך, מה יש?
זה משנה בנבות,
לא? לא, שם כתוב שעה נגד זה. משהו מזה, שהעולם הזה הוא אתה יכול ליצור בו, אתה יכול לחדש בו, אתה יכול לקנות כרטיס לעולם הבא. כשאתה בא לעולם הבא, אז טוב, מה שקיבלת, מי שתראה בערב שבת יוכל בשבת, בשבת אין אפשרות. יש הרבה משלים, אבל כל אלה הם רק, הייתי אומר מסרטים, הם רק מקשים על הבנת הדבר הזה. ולכן באמת אין אנחנו יודעים לסדר. כמו שאמרתי, א', לא אומרים לי שכל מה ששייך לעולם התיקון הבא כתוב בתנ״ך. לא, יכול להיות שירות שלא כתובים. ואחרי שאתה אומר שזה כתוב, אז זה כתוב בתורה לא מסודרת. ויש כל מיני, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. אמרך, אין חברת מקורות, לא צריכים לשלם מיסים, מים הולך בשפע. היום אמרו לי, מה הם חיים בירושלים? אז אני כמובן יכול לומר, מה הם יכולים לומר, אני יכול לדבר. כל מיני הסברים, משל, משל, כל מיני. לכן כל הדברים הללו לא, בהחלט לא ברורים לנו מכל הסיבות הללו. זה מה שנוגע לרמה של התנ״ך. עכשיו אפשר להבין שכשבאו חז"ל ובנו על סמך הדברים כמון אלה, אז גם הם המשיכו לדבר בדברי משל. כי גם אני לא יודע איך הראו את הדברים לנביא. למעשה כשאורות התשובה אמר את הבורת הזה של טעם העץ וטעם פריון, הוא על תקן של פרשן. על תקן של פרשן שדיבר על חז"ל, אז הרב הבין שהגזע מוליך למטרה והפרי הוא המטרה. הוא אמר שהעולם שלנו הוא בדילמה בין המטרה לבין האמצעים. ואתה היום הולך לחנות לקנות חבילת גבינה. מה אתה צריך את הגבינה? אתה צריך את הגבינה בשביל לאכול, אבל אתה צריך לאכול, לא יהיה לך סידן ברור, לא יהיה לך סידן ברור, זה מה שאתה אומר. למעשה, זה פרק א' בכלכלה. כשבכלכלה מבדילים בין שירותים לבין ייצור, הייצור זה שיא השיאים של כלכלה מוצלחת. מה יש לך? יש לך מכונות, אתה משווק את זה, תעשייה צבאית, אתה מחי, אתה מקבל הרבה דולר בשביל זה. אבל אם אין מנהל חשבונות במפעל, או אין מנקה, צריך שיהיה מנקה, כי כשיבוא המהנדס מחר לשבת על יד המיקרוסקופ או משהו כזה בשביל לתכנן משהו, אם החדר יהיה מלוכלך, הוא לא יכול לעבוד. נו, אז המנקה הזאת היא חלק מהמפעל, אבל המפעל הוא המהנדס. יותר מזה, גם המהנדס עצמו, יש מכשירים, מכשירי עזר. אתה צריך תאורת לילה. תשמע, אתה צריך תאורת לילה. תשמע, שעבודך יכוון, אז שהוא יוכל לכוון. אז גם הכלכלה שלנו בנויה על יצור ושירותים. אתה פה, אתה מעט מדברויות, זה העת, זה השירותים, והייצור, זה הבני. אז אתה רואה ש... אז הרב תפס שבדברים האלה נתנו פה משל לכל ההוויה שלנו, אתה אוכל בשביל מה? בשביל שיהיה לך קומיה? למה זה נתגלגל? אז גם בחברה האנושית, יש חברה של אנשים פשוטים, יש חברה של... למה באמת נניח בעלי משכורות גבוהות מאוד הם המהנדסים? כי הם יצרנים. האחרים הם שירותים, ובאלף בכלכלה, גם בכלכלה עתיקה, גם בכלכלה מודרנית, שיהיה איזון. חברה שהשירותים הם גדולים יותר מהיצרנים, היא תקרוס. לעומת זאת, אם הייצור הוא משמעותי, אז החברה, אז השירותים מסייעים לה בדבר הזה. אז כמו שזה אמור בענייני כלכלה, אנחנו אומרים כל דבר כזה. אז מה יהיה לעתיד לבוא? עתידה, אני חוזר עכשיו לחז"ל ולמרות, שעתידה ארץ ישראל להוציא גלוס כמעות וכלי מילת. עם חי, אתה יוצא לשדה ולוקח לך דגל, תפרו עליך. אגב, נדמה לי שבחקלאות המודרנית דיברו על כך שאפשר יהיה לתכנן שתהיה כותנה גם בצבעים שונים וגם תצמח לכתחילה במידות שיהיו לך מתאים רק לגוף שלך. סוודר, אתה כותף לך סוודר מהעץ ואתה לובש אותו. כשאמרו חז"ל דבר כגון זה, עתידה ארץ ישראל להוציא גלוס למעות. חלות לשבת, מה צריך ללכת לנאמן, ניגשו לעץ וכותבים המחאי. אז אלה משלים חז"לים בעקבות מה שיש לנו. וכל זה שייך למה שיהיה לעתיד לבוא. אז איך זה יהיה הדבר הזה? אז זה יהיה בימי המשיח, זה יהיה בתחיית המתים, זה יהיה... מה זה הביטויים האלה בכלל לעתיד לבוא? כל אלה הם עקובים לא ברורים בדבר הזה. אז אחרי שאני עושה לכם בלגן, אני לא בטוח שיש לי תשובה טובה, אבל אני מנסה כבר בפעמים הבאות לנסות להשיג קצת את השכל שלנו. למשל, קיבוץ גלויות הוא תופעה שכל הדברים מדברים, כמעט כל הדברים מדברים. סברה מאוד ישרה שקיבוץ גלויות יהיה לפני בניית המקדש. או! אתה מרגיש שאני חותר לקראת זה שכל מה שאתם קוראים, בין אם מבינים, בין אם לא, יש להם דרך שלא מבינים, באורות. זהו כתב לפני 80-100 שנה, התחלה קטנה של קיבוץ גלויות. איך הוא היה שמח על קיבוץ גלויות? כמעט הייתי אומר שמעמדו של יום העצמאות גם הוא קשור בדבר הזה. באיזה קריטריון נמצא המצב עכשיו של עם ישראל?
כמו שיש מבדלים ארוכים.
עוד פעם?
יש את המבדלים ארוכים ביום העצמאות שפחות שמחים לדעת כל
מיני. עוד פעם, זה לא מדבר של פוליטיקה, אני מדבר ברעיון. הרב סולובייצ'יק, הרב יושבר, כתב לו מאמר, מה דודך לדוד? הוא שם. הוא כתב את זה על הדוד שלו. הדוד שלו זה אח של אבא שלו. זה הרב אלבלב, הרב מבריסק, היה פה בירושלים. והוא ניתן ניתוח בריסקאי. אמר, אצל הרב אלבלב לא היה למדינה מקום איפה להכניס אותה במסגרת הרבות שלו. במסגרת, הוא לא ידע מה הסטטוס שלה. היחס של רבי אלבלב הבעייתי למדינה, פעם הרבי אלבלב התבטא אחרי החלטת האום ב-29 בנובמבר, במזיין כסלו, אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא נתן אשמי חלב, הקדוש ברוך הוא נתן חיוך לעם ישראל, והאומות המאוחדות החליטו על מדינה. אז זאת אומרת, זה גם כן איזה, אבל איפה הסמייליק הזה, איפה החיוך הזה נכנס בסדרת הגאולה, קיבוץ גלויות, דבר ידוע בתפנית, אמרתי אלה בתמר, עלייה תימנית, עוד מה היה מתפנית בבית? יסוד גדרה, על ידי בינו, על ידי הבינוי. אז החפץ חיים אמר לבנו, שאה פסחון, זה מתחיל. מאיפה חפץ חיים ידע? הוא ידע מהגמרא? הוא ידע ממחנה יהודה. ללכת במחנה יהודה ולראות את הארגזים המלאים אבוקדו, ואת הפוחי יפה, אני בתור ילד, עוד לפני מלחמת העולם השנייה, זוכר שבחנות המזוכה, גם בפרחנות בתל אביב, היה תפוח עץ עטוף בנייר כחלחל. זה היה יבול, לא היה בארץ ישראל תפוחים. לא גילו תפוחים. מי שהיה חולה, היו נותנים לו, קנו את התפוח או משהו מיוחד. אבל אתה הולך היום תפוחים בפרסיקים, כן נותנים שם זריקות, לא נותנים זריקות, אני יודע מה שעושים כדי שהפרסיקים יהיו מלאים. אבל זה חלק. ואתם ענפי ישראל עמדכם תדם, זה פסוק מיחזקאל. אז איך זה נכנס בתיקון כל? איך זה קשור להשלח לקץ ימי המשיחים? זה יהיה לפני לא אחרי זה. אתם תדברו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.